מסכת שבועות דף ממחית שורה שביעית מלמעלה. אמר לחנווני, תן לי בינר פירות וכולי. תניה, אמר רבי יהודה, אמתי? בזמן שהפירות צבורין ומונחין ושניהם עוררין עליהן, אבל הפשילן בקופתו לאחוריו, המוציא מחברו עליו הראיה. למדנו במשנה למעלה שאדם שאמר לחנווני, תן לי פירות בסכום של דינר, ואז הוא לוקח את הפירות, הדינר אומר, החנווני אומר לו, תן לי את הדינר. אומר לו, כבר שילמתי לך, ושמת את זה בתוך הארנק שלך, בתוך האונפלי. החנווני אומר, לא קיבלתי. החיים אמרו שאותו בעל הפירות, הקונה, צריך להישבע. רבי יהודה חלק על כך, ואמר שכיוון שהפירות אצלו, אז אם כן, הוא פטור משבועה. הבריתה מרחיבה את הדברים. אמר רבי יהודה, מתי? מתי אני מודה לחכמים שאכן אותו בעל הפירות צריך להישבע? זה דווקא בזמן שהפירות צבורין ומונחין, נמצאים ברשות הרבים, לא אצל המוכר ולא אצל הקונה. בזה בעל הפירות חייב מן הדין להישבע. החכמים תקנו שישבע באופן שכזה. אבל אם הוא כבר נמצא תחת רשותו, כגון שזה נמצא בתוך הסל, בתוך הקופה של בעל הבית, באופן כזה המוציא מחברו עליו ראיה, והוא פטור אפילו משבועה. כמובן זה היה עוד לפני שהחכמים תקנו בזמן האמוראים, בזמן רבי נחמן, ששבועת הסת. אמר לשולחני תן לי וכולי. אותה הדוגמה שהמשנה הביאה לגבי פירות, הביאה המשנה עוד דוגמה נוספת, אדם שביקש משולחני שיפרוט לו דינר למאות, מטבעות של מאה. ולאחר שהוא קיבל את המאות האלו, השולחני אומר לו, תן לי את הדינר. והאדם אומר לו, כבר נתתי לך, שמת את הדינר בתוך הארנק. יש ויכוח. אז כתוב שאותו האדם שביקש לפרוט את הדינר צריך להישבע. ואילו רבי יהודה חולק ואומר שאינו צריך להישבע, כיוון שהמעות כבר אצלו. למה? מפני שחזקה אין שולחני נותן אפילו איסר לאדם, אלא אם כן הוא קיבל את הכסף שלו תחילה. לכאורה יש כאן שאלה, מדוע התנא צריך לתת שתי דוגמאות, שני סיפורים, כאשר בעצם זה אותה הלכה? עונה הגמרא, הוא צריכה. די יש מועינן הקמיתה, בהך כאמרי רבנן, משום דפרי עביד דמרכבה. כיוון דמרכבה, למה שהולה? אבל מה עוד למרכבה, הם עמודו לרבי יהודה. ויתמר בהה, בהה כאמר רבי יהודה, אבל בהך הם עמודו להו לרבנן, צריך. מת הגמרא, אילו נכתב הסיפור הראשון של הפירות, הייתי אומר, דווקא בזה חכמים הצריכו שבועה את אותו הקונה, מפני שאומרים, זה לא מוכרח שבאמת אותו החנווני לא היה נותן את הפירות, אלא אם כן קיבל כסף תחילה. מפני שייתכן, כיוון שפירות הם עשויים להרכיב, לכן האדם מעוניין כמה שיותר מהר למכור את הסחורה אצלו. לכן ייתכן שהוא נתן את הפירות לידיו של הקונה, עוד לפני שהוא קיבל מעות, כדי להיות בטוח שהוא עוד מוכר ועוד מפנה מהסחורה שלו. דווקא בזה אמרו חכמים שיתכן שאותו המוכר צודק, שהוא נתן את הפירות ועדיין לא קיבל מעות. אבל בעין שולחני, שהיות שהמעות אינן מרכיבים, אז מסתבר אולי כדברי רבי יהודה, שאין שולחני נותן תחת ידו איסר, אלא אם כן קודם כל קיבל מעט הלקוח את הדינר שלו. ואולי בזה חכמים יודו שלא צריך שבועה, כמה שמלן שגם במקרה שולחני, חכמים מצריכים את אותו הלקוח, את אותו אדם שישבע לשולחני. ואם היה אומר התנא רק את המקרה שולחני, הייתי אומר אולי דווקא בזה מצריך רבי יהודה שבועה, כמו שהוא אמר, שאין שולחני נותן ניסר, אלא אם כן קיבל את הכסף בחזרה, מת הלקוח, תחילה. דווקא בזה רבי יהודה סובר כך, מפני שהמעות אינן מרכיבים, אבל בפירות אולי הוא יודע לחכמים, שבאמת צריך שבועה, אותו הלוקח, כמשמעלן שגם לגבי פירות רבי יהודה סובר שאין אותו בעל הבית, הקונה, צריך שבועה. כשם שאמרו הפוגם כתובתה וכו', וכן היתומים לא ייפרעו. למדנו במשנה שיתומים שבאים לגבות את החוב שהיו חייבים לאביהם, לא יכולים לגבות את זה, אלא אם כן ישבעו תחילה שהשטר הזה הוא לא פרוע, אבא שלהם לא שמעו ממנו מעולם שנפרע השטר הזה, הם לא מצאו איזה מסמך בין השטרות של אבא שלהם, שם כתוב שהשטר הזה פרוע. שואלת הגמרא, מימן? אלי מלווה אבו הון שקיל בלא שבועה, ואין הוא בשבועה? שואלת הגמרא, ממי אותם יתומים באים ורוצים לגבות את החוב? אם הכוונה היא שאותם יתומים באים עם השטר לגבות את החוב מהלווה, הייתכן שהם יהיו חייבים להישבע על כך? למה? הרי אם האבא שלהם, המלווה בעצמו, היה מגיע עם שטר ללווה ואומר לו, אתה חייב לי כסף, בוודאי שאפילו אם אותו הלווה טוען, אני פרעתי לך את החוב, תשבע לי שלא פרעתי לך, עדינו שאותו המלווה לא חייב להישבע, יכול לגבות גם בלי שבועה. הוא נאמן לכך, כי אם באמת פרעת לי, אם כן, מדוע אני מחזיק בשטר שטרח בידי מהי בעי? אם כן, אם האבא של היתומים האלו היה יכול לגבות מהלווה גם בלא שבועה, קל וחומר כלפי היתומים תמיד מקילים בהם יותר, על אחת כמה וכמה שהם יוכלו לגבות על ידי השטר שמחזיקים ביד מהלווה גם בלא להישבע. עונה הגמרא, הכי כאמר, וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה. הכוונה היא אחרת. יש הלכה, אדם שהוא בא לגבות את החוב שלו, לא מהלווה, הלווה מת, הוא בא לגבות את החוב שלו מהיתומים, הדין הוא שאינו יכול לגבות את חובו, אלא אם כן אותו המלווה יישבע שהלווה לא שילם לו את הכסף. מדוע? כי ייתכן שהלווה שילם לו את הכסף, ומסיבה כלשהי הוא השאיר את השטר בידיו, כגון שהמלווה באותה שעה לא היה לו השטר תחת ידו, כתב לו שובר וכדומה. עכשיו, אותם היתומים, הם לא יודעים בנכסי אביהם מה אביהם שילם, מה לא שילם. אבל המלווה יודע שבאמת הוא גבר כבר את החוב מאביהם. לפיכך, הלכה פסוקה שאין המלווה גובה את החוב מהיתומים שישלמו לו כסף, אלא אם כן ישבע להם תחילה שאכן החוב הזה לא פרוע. המשנה כאן באה לחדש שאם גם המלווה מת, עכשיו היתומים של המלווה באים לגבות את החוב מהיתומים של הלווה, כמו שאבא שלהם המלווה היה צריך להישבע כדי לגבות את החוב מהיתומים של הלווה, ככה גם כן הבנים של המלווה, אותם יתומים, גם הם כאשר באים לגבות את החוב מהיתומים של הלווה, הם צריכים לגבות את זה על ידי שבועה. מה השבועה שנשבעים? לא כמו אבא שלהם. אבא שלהם נשבע שהחוב הזה לא פרוע, אומר בצורה ודאית, בצורה טענת בריא, החוב הזה לא נפרע לי. היתומים לא יכולים לדעת, הם רק אומרים, הם נשבעים שלא פקדנו אבא, אבא לא ציווה אותנו, לא סמוך לפטירתו ולא קודם לכן, ולא מצאנו בין השטרות שלו שום מסמך שאומר שהחוב הזה שלכם הוא פרוע. רב שמועד אמרת רבי הוא, לא שאלו אלא שמת מלווה בחיי לווה, אבל מת לווה בחיי מלווה, כבר התחייב מלווה לבני לווה שבועה, ואין אדם מוריש שבועה לבניו. רב ושמואל רוצים לצמצם את ההלכה הזו, ואומרים, דווקא אם המלווה הוא מת בחיי הלווה, הוא עם אלה יכלו היתומים לקחת את השטר הזה ולגבות בו מהלווה בלי שבועה, כמו שאבא שלהם יכול לגבות מהלווה בלי שבועה. אם אבא שלהם המלווה מת, הם לוקחים את השטר וגובים מהלווה בלי שבועה. אז אם לאחר מכן גם אותו הלווה מת, יכולים בניו של המלווה לגבות את החוב מבניו של הלווה, אבל עם שבועה. אבל אם אותו הלווה מת בחיי המלווה, נמצא שהמלווה לא יכול היה לגבות את הכסף סתם כך, אלא אם כן יישבע תחילה, אם לא יישבע לא יכול לגבות. נמצא שהממון הזה הוא לא נחשב ממון גמור ביד המלווה, אם הוא לא יישבע הוא לא יוכל לגבות את הכסף, כי אין גובים מיתומים אלא אם כן בשבועה. אם כן, כיוון שהממון הזה זה לא נחשב ממון גמור ביד המלווה, אלא רק לאחר שישבע יוכל לגבות אותו, אם אותו המלווה לאחר מכן מת, הילדים שלו לא יכולים לגבות את זה כלל. למה? האדם מוריש לבניו רק ממון שהוא ודאי, שיכול לגבות אותו בלי שבועה, אבל ממון שיש ספק אם באמת חייבים את הכסף הזה לאבא, למלווה, האבא לא יכול לגבות אותו אליהם כעד השבועה. אופן שכזה, אם המלווה מת, הבנים שלו לא יכולים לגבות את הממון. למה? אין האדם מוריש ממון לבניו שיש בו ספק, ורק עד השבועה הוא היה יכול לגבות אותו. כיוון שהבנים לא יכולים לשבע את השבועה של אביהם. אבא שלהם נשבע שבועה שהממון הזה לא גביתי, את השטר הזה לא גביתי מאבא שלכם. הבנים לא יכולים לשבע כזאת שבועה. הם יכולים לשבע רק שאבא לא ציווה אותנו. הם לא יכולים לשבע בצורה ודאית שאבא שלכם ודאי חייב לי. לכן הם הפסידו את החוב, לא יכולים לגבות את זה מהיתומים. מהיתומים לא יוכלו לגבות מהיתומים של הלווה. שלחו הקמדי רבי אלעזר, שבועה זו מה טיבה? שלח להו יורשין נשבעין, שבועת יורשין ונוטלין. שלחו לרבי אלעזר בארץ ישראל, הוא היה שם ראש הישיבה אחרי רבי יוחנן. אמרו לו, השבועה הזו שאם הלווה היה כאן, אם המלווה היה כאן חי, המלווה, והיה צריך לגבות מהיתומים, הוא היה חייב להישבע שהחוב הזה עדיין לא פרוע. מה כוחה של השבועה הזו כל כך, שאם הוא המלווה בעצמו מת, הילדים שלו לא יכולים לגבות את זה עד כדי כך? למה? כיוון שלא יכולים לשבע את השבועה של אביהם? רבי אלעזר אמר, אתם צודקים. לא נכון. אם אביהם המלווה מת ולא יכול לשבע את השבועה שהשטר הזה לא פרוע, אז הבנים שלו ישבעו שבועה שלא פקדנו אבא. אבא לא אמר לנו שהשטר הזה פרוע, הוא מלא יכולים לגבות. שלחו בימי רבי ימי, אמר, כולי היי שלחי לה, ואז לי, יש כחינן בת עמה, מילה של חינן להו. חזרו ושלחו בימי רבי ימי, שהיה רב לאחר רבי אלעזר בארץ ישראל. שלחו לו, אמרו לו, מה הטעם של דברי רב? מה כוחה ששבועה כל כך להפקיע ממון שלכן עם אותו המלווה מת לאחר מכן, אז הילדים שלו לא יכולים לגבות את החוב הזה מאת היורשים של הלווה? אמר להם, שלחתם את זה כבר בימי רבי אלעזר, את השאלה הזאת, ולא ענה לכם. אתם חוזרים שוב ושולחים, אילו מצאתי טעם יפה להסביר ולבאר את דבריו של רבו שמואל, וכי לא הייתי שולח לכם לבבל להסביר את זה, לא מצאתי, אין טעם, דברים קשים, הלכה לא כך ברורה, לא מובן את הטעם שלה. אל אמר בימי, הועיל ואתה לידן, נימה בה מילתה. עמד בדין ומת, כבר התחייב מלווה לבני לווה שבועה, ואין אדם מוריש שבועה לבניו. לא עמד בדין ומת, יורשין נשבעין שבועת יורשין ונוטלין. אומר רבי עמי, בכל זאת, היות שהדבר הזה הגיע לידינו כדי לפסוק בו הלכה, אז נאמר הלכה פשרה באמצע. אם באמת אותו המלווה הוא בחייו מת הלווה, והוא בא וטבע את היורשים של הלווה, ונתחייב בבית דין, הוא צריך להישבע שהשטר הזה לא פרוע, ורק אז יוכל לגבות מאת היתומים של הלווה. מתחייב שבועה ועדיין עוד לא נשבע, ובינתיים מת. כיוון שהחוב הזה כבר הטילו עליו בית הדין שבועה, לכן אם המלווה הזה מת לפני שנשבע, הדין הוא שאין אדם מוריש שבועה לבניו, ואין היתומים שלו יכולים להישבע שלא פקדנו הבא ולגבות את החוב. אבל, כמו שאמרו אבו שמואל, אבל אם אותו המלווה לא עמד, לא הלך לבית הדין כדי לגבות את החוב, אלא רק אותו הלווה נפטר, והוא לא טבע את היתומים שלו בבית הדין. וממילא עדיין בית הדין עוד לא הטילו שבועה על השטר חוב הזה. ואחר כך אותו המלווה מת, ועכשיו השטר חוב הזה הגיע ליד בניו של המלווה, אז אם כן, מעולם לא הטילו על החוב הזה שבועה שצריך להישבע שהשטר הזה לא פרוע. אז היא הגיעה ליד של היתומים. אם כן, מלא, כמו כל פעם שכאשר היתומים באים לגבות חוב, מה הם צריכים להישבע? שבועה שלא פקדנו אבא. מעולם אבא לא ציבה אותנו, לא אמר לנו שהשטר הזה פרוע, ודי בכך כדי לגבות. אומרת הגמרא, מתקיף לרב נחמן, אתו בדינה קם חי ואלה שבועה, מעידנה דשכיב לווה, היא חייב למלווה לבני לווה שבועה. אלא אמר רב נחמן, איתה לדרב ושמואל, איתה, איליתה, ליתה. רב נחמן מתקשה לקבל את הסברה של רבי עמי. הוא אומר, אין סברה בדבר הזה לומר שיש חילוק בין אם הוא עמד בדין או לא עמד בדין. אם הלווה מת בחיי המלווה, גם אם אותו מלווה לא עמד בדין, ברגע שאותו הלווה מת, באותו רגע כבר אי אפשר לגבות את השטר הזה, אלא אם כן יישבע המלווה שהשטר הזה לא פרוע, גם אם הוא לא עמד בדין, אבל זו הלכה הפסוקה. לפיכך, אם אחר כך מת אותו המלווה, לפי סברת רב ושמואל, גם כן, החוב הזה, יש עליו שבועה שאי אפשר לגבות אותו מהיתומים, אלא אם כן יישבעו שהשטר הזה הוא לא נפרע. והיות שזה היתומים, הם לא יכולים להישבע כשבועה, כי הם לא יודעים באמת מה, אם אבא שלהם קיבל כסף או לא. לכן, אם נפסוק כדעת רב ושמואל, גם אם אביהם לא עמד בדין, נצטרך לומר שהיתומים לא יכולים לגבות. ואם תאמר שאין לך כרב ושמואל, אז אם כן, גם אם אביהם עמד בדין, כשהוא טבע את אותם יתומים של לווה, ובית הדין אמרו לו שישבע, שהחוב הזה לא נפרע רק אז יגבה, ולא הספיק להישבע, הוא מת המלווה, אז בניו של המלווה יכולים להישבע שלא פקדנו הבא ולגבות. על מה? מספקה לה. והאמר בסף ברמון יומי, אבר נחמן עובדה יחלוקו, לדבריו דרבי מאיר כאמר, ולה לסביר עליה. בעצם, מה המקרה כאן? המקרה שלנו כאן זה המלווה, הוא היה צריך להישבע ליתומים של הלווה, ששטר חוב הזה הוא לא נפרע. לא גביתי אותו מאביכם. היתומים של המלווה לא יכולים להישבע את השבועה הזו בצורה בריא, בצורה ודאית. החוב הזה לא נפרע. לא יכולים, לא יודעים מה אבא שלהם עשה. הם יכולים רק שבע שבועה כזאת שלא פקדנו רבנו, שלא ידוע לנו כלום. רב נחמן רואים מכאן שהוא סובר כדעת רב ושמואל, שאם השבועה הזאת שהיה צריך להישבע אותו מלווה, החוב הזה לא נפרע, אם אי אפשר להישבע אותו, מפני שהיתומים של המלווה לא יכולים להישבע כזאת שבועה, אז מה הדין? הוא מסופק. האם הלכה כדעת רב ושמואל שאי אפשר לגבות את החוב, או יכולים להישבע שבועה שלא פקדנו הבא ויגבות את החוב? יש לו ספק בדבר. כלומר, כאשר יש מצב שאי אפשר להשביע, אז יש ספק לרב נחמן, האם אנחנו אומרים שלא נגבה את החוב כדעת רב ושמואל, או שנאמר שגובים את החוב. מקשה הגמרא, והרי רב נחמן אמר לגבי מקרה אחר שיש מצב שאי אפשר להשביע, אומר נחמן יחלוק. מה המקרה שם? שם היה, מה הדין עם אותו הנתבע חשוד על שבועה, אי אפשר להשביע אותו, וגם התובע חשוד על שבועה, אי אפשר להשביע לא את זה ולא את זה. רבי מאיר אמר, הדין בזה שחזרה שבועה למקומה. ואילו רבי יוסי אמר, יחלוקו. למה? כיוון שאי אפשר להשביע אף אחד, יחלוקו. ואמר נחמן, שהלכה היא יחלוקו. אז אם כן לכאורה גם בעינינו, מה יצריך לסוק רב נחמן? שיחלוקו. למה הוא אומר אם אי אפשר להשביע, אז אני מסופק, האם באמת אנחנו אומרים כדעת רב ושמואל שאי אפשר להשביע, אי אפשר להשביע ולכן גם לא נגבה כלום, או לא כדעת רב שמואל ונגבה? אדרבה, לפי שאתה צריך לפסוק יחלוקו. אומרת הגמרא, אכן דעת רב נחמן עצמו סובר שאומרים יחלוקו, כוונתו לומר רק אני פוסק כדעת רבי יוסי, שאם התובע ונתבע שניהם חתומים על שבועה פוסקים יחלוקו. אבל לפי דעת רבי מאיר שם שאמר שאם התובע והנתבע שניהם חשדים על שבועה, אי אפשר להשביע אף אחד מהם, הדין הוא חזרה שבועה למקומה. ככה אומר רבי מאיר. ובזה יש שני פירושים. מה כאן החזרה שבועה למקומה? יש פירוש שרב ושמואל שאומרים שלא משביעים אף אחד, ולכן גם בית הדין לא גובים. לפי שיטה הזו, גם פה רב ושמואל אמרו שלא גובים. יש שם שיטה אחרת של רבי אבא שאמר שאדרבה, אותו אדם שחייב שבועה, הנתבע היה צריך להישבע, היות שלא יכול להישבע, משלם. על זה אמר רב נחמן, בזה יש לי ספק, מי שיפסוק כדעת רבי מאיר, שלא סובר יחלוקו, בזה יש לי ספק, האם הלכה כרב ושמואל, שאומרים שלא משביעים, או כדעת מי שאומר שאם ככה צריך לשלם. מיטיב רב הושעיה. חוזרים עכשיו ליסוד, לפי שיטת רבי מאיר. האם כאשר אי אפשר להשביע את היתומים האלו, את השבועה שאבא שלהם היה חייב שבועה, אבא שלהם צריך להישבע, השטר הזה לא פרוע, הם לא יכולים להישבע. האם משביעים אותם רק שבועה שלא פקדנו הבא או לא? אז רב שמואל אמרו שלא משביעים כזה שבועה. מקשה זה רב השעיה. מתיר רב השעיה מתה, יורשיה מזכירין כתובתה עד 25 שנים. אחד מהסקידן שנשבעה ומתה. מקשה רב השעיה כתוב במשנה מסר כתובות. אישה שבעלה מת, והייתה צריכה לגבות הכתובה, והיא לא גבתה אותה. ואחר כך גם היא מתה. היורשים שלה עד 25 שנה מיום פטירת הבעל, הם יכולים לבוא להזכיר ולתבוע את הכתובה שהיו חייבים לאימא שלהם. מה רואים מכאן? שהנה, ממי אותם היורשים של האישה באים לגבות? מהיתומים של הבעל. רואים מכאן, שמה הם נשבעים? נשבעים בסך הכל שבועה שלא פקדנו אימא. אימא לא ציוותה אותנו שום דבר. למרות שטר שהכתובה שלה פרועה. רואים מכאן, שלמרות שאימא שלהם, אימא הייתה באה לגבות את הכתובה, מהיתומים הייתה צריכה להישבע להם. שבועה שאבא שלכם לפני שנפטר לא נתן לי את הכתובה, אז אם כן ממילא, היתומים האלו הם עכשיו נשבעים במקום האימא שלהם, ויכולים לגבות מקוקשה על רב ושמואל. הגמרא דוחה, כאן אפשר לומר שאותה אישה נשבעה קודם לכם את הדין שהיא מעולם לא גבתה את הכתובה, אבל היא לא הלכה לגבות את הכתובה, והיא מתה, לכן הבנים שלה יכולים לגבות את זה. תשמע, נשא ראשונה ומתה, אדם שנשא אישה אחת ומתה, ומלה, הוא פטור לתת את הכתובה, כיוון שהיא מתה בחייו. אבל כשהוא ימות, נחמי את ממונו, יכולים הבנים שלהם, שהבנים שיש לו ממנה, לירש אותו. נשא שנייה ומת הוא. נשא אישה שנייה, והוא מת עוד בחיי אשתו השנייה. שנייה ויורשיה, גם השנייה, וגם אם היא אחר כך מתה, לא הספיקה לגבות הכתובה, והיא מתה, אז היורשים שלה קודמי יורשי ראשונה. כיוון שקודם קודם הוא חייב לשלם אשתו את הכתובה, ואחר כך היתומים גובים את יתר הנכסים. לכן, הם קודמים ליורשי ראשונה, קודם קודם יגבו את הכתובה, ואחרי זה, הבנים של האישה הראשונה, הם גובים את הירושה. מה רואים מכאן הכל פנים? אם כתוב שהיורשים שלה, איך היורשים גובים? הרי האמא שלהם, אם הייתה רוצה לגבות את הכתובה, היא הייתה צריכה לגבות קודם כל רק עדי שבועה. ואם היא מתה, כתוב שהיורשים שלה גובים מהיורשים של האישה הראשונה. רואים מכאן? שהיורשים האלו נשבעים במקום אימא שלהם וגובים מהיורשים, יתומים גובים מהיורשים, מה ידי שבועה? עונה הגמרא, אכן מי שנשבעה ומתה. גם כאן מדובר דווקא אם היא הספיקה להישבע קודם לכן שבעלה לא נתן לתקס של הכתובה ולא הספיקה לגבות אותה, רק אז היורשים שלה הם יכולים לגבות את זה מהיורשים של האישה הראשונה. תשמה, עוד כתוב משנה שמה, אבל יורשיו משביעין אותה ואת יורשיו את הבאים ברשותה. מה הכוונה? כתוב משנה, אם אדם כתב לאשתו, התחייב לה בכתובה, שאם היא תצטרך לגבות את הכתובה, אפילו באופני במקרים כאלו, שהיא חייבת שבועה, הוא מתחייב לה שהיא תוכל לגבות את הכתובה גם בלי שבועה. אז כתוב שהוא באמת לא יכול להשביע אותה, כגון אם נתגרשה וכדומה, הוא לא יכול להשביע אותה כמו שהוא התחייב לה בכתובה. אבל אם הוא מת, ובאים היורשים שלה לגבות את הכתובה, הם יכולים, היורשים, להשביע אותה, כי אמרו, אבא שלנו אמר שהוא לא ישביע אותך. אבל הם, היורשים שלו, יכולים להשביע אותה. וגם את היורשים שלה, ואת הבאים ברשותה. רואים מכאן מפורש. עכשיו, על פי שאם היורשים האלה רוצים להעיר אותה לגבות מהם, יכולים להשביע אותה, בשעה שהיורשים שלה באים, גם הם יכולים להישבע ולגבות. רואים מכאן שאדם מוריש לבניו שבועה, קשה נגד רב ושמואל. הגמרא אמר שמעיה, לצדדי קטני, אותה באלמנה ויורשיה בגרושה. מה שכתוב, שמשביעין אותה ואת יורשיה, משביעין אותה מדובר כאן לגבי אישה שהיא התאלמנה מבעלה, שאז היא בעצמה גובה. ומה שכתוב יורשיה, לא מדובר כאן שאותה אישה היא מתה, אלא הכוונה היא שהיא נתגרשה. והייתה יכולה לגבות את הכתובה מבעלה גם בלא שבועה, אפילו באופנים שהייתה חייבת לשבועה, כגון שהיא פוגעת מכתובתה. בכל זאת, אם היא הספיקה למות, ולא הספיקו להשביע. על גבי הבעל לא יכול להשביע את היורשים שלה. אבל על כל פנים, אם היא באה לגבות מהיורשים שלו, הנה חינמי, יכולה לגבות, הם יכולים להשביע אותה. מתיר רב נתן בהושעיה, יפה כוח הבן מכוח האב, שהבן גובה בן בשבועה ובן שלא בשבועה, ואב אינו גובה אלא בשבועה. כתוב שיש מקרים שהבן שבא לגבות את החוב, יש יותר חזק מאביו. למה? שהאב יכול לגבות רק בשבועה, ולבן יכול לגבות גם בלא שבועה. איך ידעים, איך מדובר כאן? הכוחה לומר שמדובר כאן, שמת הלווה עוד בחיי המלווה. ועל זה, אותו המלווה, אם הוא בא לגבות מהיתומים, צריך לגבות את זה דווקא בשבועה. ואילו היתומים, דהיינו אם אותו המלווה גם כן לאחר מכן מת, באים היתומים של המלווה לגבות את זה מהלווה, אז זה גובה את זה בין משבועה שלא שבועה. מה הכוונה? קטן שהבן גובה בין משבועה שלא שבועה. בשבועה, שבועת הירושים. דהיינו כאשר יתומים באים לגבות מהיתומים, נשבעים שלא פקדנו הבא. ומה זה שלא בשבועה? כמו רבי שמעון גמליאל שאמר, שאם אותו הבן נולד לאביו, לאחר פטירת אביו, אותו הבן של המלווה נולד רק לאחר שאביו המלווה נפטר, אמא שלו הייתה בהיריון, ואז הוא נולד לאחר פטירת אביו. הוא פטור מלהישבע שבועה שלא פקדנו הבא, כי ודאי אבא שלא ציווה אותו כלום. אז אם כן, על כל פנים, ראינו מכאן, בסיכום, שיש מקרה שאותם היורשים האלה, הם בעצם יכולים לגבות בשבועה, בשבועה, יפה כוח הבן כוח האב, לפעמים בלי שבועה, לפעמים על כל פנים עם שבועה, רואים מכאן, שאפילו שהלווה מת תחילה, ואביהם היה צריך להישבע, אביהם של המלווה, בכל זאת, אם מלווה אחר כך מת, הבן שלו, של המלווה יכול לגבות מהיתומים של הלווה בשבועה. כן, רואים מכאן שאדם מוריש שבועה לבניו. אמר יוסף המניר בית שמאי הידי אמרי שטר עומד לגבות כגבוי דמי. אומר יוסף בריתה עוזר דעה בית שמאי, שאומר שטר עומד לגבות נחשב כאילו כבר גמוי, נחשב כאילו כבר גבוי, אומר נחשב כאילו זה ממון גמור. ולפיכך באופן שכזה ודאי לפי דעתם יכול האדם להוריש את הממון הגמור הזה לבנה, ואף על פי שצריך הוא ישבה. לפי דעה ביטייל לחולקים, הוא משטר עומד לגבות לא כרבוי דמי, כמעט שהמון הזה עכשיו המון הוא מספק, כי אין אב יכול לגבות אלא אם כן על ידי שבועה, לכן הוא לא מוריש את זה לבנה, ואין היתומים יכולים לשבע ולגבות. יכלל רב נחמן לסורה, רב נחמן יזמן לסורה, או לגבי רב חסדא ורבה בר בונה, נכנסו לפניו רב חסדא ורבה בונה, אמרו לליטי מור נעקרה להדי רב שמואל, יבוא כבודו ונסוק ביחד הלכה שאין כדעת רב שמואל, אלא היתומים יכולים לגבות מהיתומים על ידי שבועה שלא פקדנו הבא. אמר לו, יקף לב ועתי כהני פרסל למעקרה להדי רב שמואל, אמר להם, מה טרחתי ובאתי כל המרחק גדול הזה, כל הפרסאות האלו עד לכאן כדי להורות הלכה נגד רב שמואל רבותינו? אלא אבוד לא יוסיף עלה. אנחנו לא נעקור את ההלכה שרב שמואל פסקו. אבל מכל מקום, רק במקרה שהם פסקו, דיין כאשר יתומים בין לגבות מיתומים. רק בזה בלבד. למרות שההלכה תמוהה קצת, אבל בזה הם פסקו, לא נשנה. אבל מקרים שהם דומים למקרה הזה, בזה נפסוק שלא נוסיף על זה עוד ונחמיר גם שמה שלא יגבו. אומרת הגמרא כגון, מה ידע אמר רב פח, בוגם את שטרו ומת, יורשין שבעין שבועת יורשין ונוטלין. כגון, הלכה ידועה, אדם שיש לו שטר ביד, אבל גם אותו המלווה מודה שחלק מהשטר שלו פרוע. רק אותו המלווה טוען שרק חלק פרוע, ואילו הלווה אומר שכל השטר פרוע. הלכה בזה היא שאותו המלווה חייב לגבות את יתרת החוב לפי דעתו דווקא על ידי שבועה. אם אותו המלווה מת והלווה עדיין חיים וקיים פה, באופן כזה לא נאמר שאין אדם מוריש שבועה לבניו והיתומים שלו הם לא יכולים להישבע ויפסידו את החוב, אלא הם ישבעו שלא פקדנו הבא, ואת יתרת החוב שאביהם טוען שהיו חייב לו עדיין הלווה יכולים לגבות. אומרת הגמרא כמה עכשיו מקרים דומים, שאלה אם זה נחשב בדיוק המקרה של רב שמואל וגם כן היתומים לא ירשו או לא. העוד שכיב שבק ערבה, אדם שנפטר והשאיר ערב. סבר הפפה לממר, הנמי דלא יוסיף עליו. היתומים רצו לגבות מערב. לכאורה, מה שרב שמואל פסקו זה רק שהיתומים לא יכולים לגבות מהיתומים. כאן היתומים באים לגבות מערב, כי הלווה אין לו כסף. אמר לרמונה ברד רב יושע לרב הפפה, אתו ערבה לה ותראה את מהזיל. אמר לו, וכי, אחרי שאתה גובה מערב, מה הערב יעשה? ילך ויגבה את מה שהוא שילם מהיתומים. אם כן, זה ימצא שהיתומים גובים מהיתומים, לכן מקרה כזה, זה נחשב המקרה בעצמו שדיברו על הרב ושמואל, ואין היתומים יכולים לגבות את החוב כלל. עוד שחריב שווה ככה, אדם נפטר, ולא עלו יתומים, אלא היה לו אח לאותו המלווה. סבר עם ברחמן אמר, הנמיד להוסיף עליו, בזה לכאורה יכול האח ללכת ולגבות מהיתומים של הלווה. כי רב ושמואל דיברו רק מקרה שיתומים גובים יתומים, כאן זה לא יתומים גובים יתומים, אלא אח של המלווה גובה מהיתומים של הלווה. אמר לרבה, מה לי שלא פקדני אבא, מה לי שלא פקדני אחי? הרי אותו האח צריך להישבע לומר שלא פקד אותי, שלא ציווה אותי אח שלי, שהשטר הזה פורע. אז מה ההבדל בין זה? זה עכשיו כאילו יתומים גובים יתומים. זה לא משנה אם זה יתומים, זה ילדים שלו, או אותו היורש זה אח שלו. אמר חמה, השתד לה התמלכתה, לה כרב ושמואל, לה כרבי אלעזר, כיוון שלא מסקה הלכה. לא כדעת רב ושמואל שאמרו שיתומים לא גובים יתומים בכלל, ולא כדעת רבי אלעזר שאמר שהיתומים כן יכולים לגבות מהיתומים עידי שבועה שלא פקדני אבא, לא הוכרעה הלכה, לא כך ולא כך. הידי ענד עבד כרב ושמואל עבד, עבד כרבי אלעזר עבד. אם הדין פסק כמו רב ושמואל שלא יגבו, אז הלכה כך. אם פסק כרבי אלעזר, הלכה כך. אמר רב פפא, הישתרא דיאת מילה מקרקע עינן לב להגבויה מגבינן, והגבויה למגבינן בדין מסביר לן כרב ושמואל, קלק עינן דיאת ענד עבד כרבי אלעזר עבד. אומר רב פפא, לכן אם מתגלגל הדין שטר של יתומים שרוצים לגבות בו יתומים אחרים, לא קוראים את זה כי אולי הלכה כרב ושמואל, ולא גובים בזה כי אולי הלכה כדעת רבי אלעזר. ולכן הדיין נעש תפסוק כך, אז באמת הלכה כך, הוא יכול לגבות, יכול להוציא. הודיין עד עבד כרבי אלעזר, עבד צורה מרבנן מתיה. אמר לי, הייתי נגרתה מערבד לי, תחייתה כרבי אלעזר, אמר לי, חייתה הייתי. תה כרבי רוחמה, אמר לי, הידיין עד עבד כרבי אלעזר, עבד. אומרת הגמרא, היה באמת דיין אחד שעשה כרבי אלעזר, ונתן ליתומים לגבות מהיתומים של הלווה. אמר לו, תמיד חכם אחד צעיר בשכונה שלו, צורה מרבנן, אמר, נביא לך איגרת מארץ ישראל שאין לך כרבי אלעזר. אמר לו, כשתביא ככה האיגרת, אז אני אחזור בי. לבינתיים, לא חוזר בי. בא לפני רב חמה, אמר לו, כן, דיין שפוסק כרבי אלעזר, יכול לעשות כי לא הוכרעה הלכה ברורה בזה כדעת רב ושמואל. והם נשבעים, אמר משנה שיש כאלה שיכולים להישבע, אפילו מצליחים אותם להישבע, אפילו בלי טענה. כשהגמרא אומרת שפתני עסקינן, מה עוסקים פה באנשים טיפשים שמשביעים אדם גם בלי שום טענה? הרי כאמר, והם נשבעים שלא בטענת בר אלא בטענת שמה, השטפין והריסין. כוונה היא, יש כאלו שגם כאשר התובע הוא לא טוען, אני יודע בוודאות שגזלת אותי, אלא מסופק, אולי גזלת אותי, גם זה אפשר לשביע אותו. ומי זה השטפין והריסין? תנא בן בית שאמרו, לא שנכנס ויוצא ברגליו, אלא מכניס לו פועלין ומוציא לו פענין, מכניס לו פירות ומוציא לו פירות. מה שנהנים שום דימורו בהתרה. ותגמר למד משנה שאם בן בית שנכנס, אז הוא, אם הוא יכול, אם יש לו טענה של שמה, אולי אתה בתוך הבית שלקחת לי דברים, יכול להשביע. אומרת הגמרא, זה לא הכוונה בן בית, כל אדם שנכנס ויוצא בבית, הוא יכול להשביע אותו, אולי אתה גזלת לי פה משהו מהבית. אלא הכוונה היא רק אחד כזה, שהוא מתעסק בצורכי הבית, כגון שהוא תורח להביא לו פועלים, או תורח להביא לו פירות, כגון אחד מהאחים, מהיורשים, שהוא תורח עבור כל בן המשפחה. רק באופן כזה בלבד אנחנו אומרים, שהוא באמת יכול להשביע את יתר האחים שלו, יכולים להשביע אותו, מחמת ספק. למה? כיוון שהוא תורח עבור אחים שלו בחינם, אז הוא מרגיש הוראת היתר לקחת מהם, לכן יכולים להשביע אותו, אולי לקחת לנו כסף. אמר רב יוסף בר יומר נחמן, והוא שטענה בינה הוא שתי כסף, כיוון כשמואל ואתן רבי חייה סיועה לרב, אמא כפירה טענה כרב. אמר רב יוסף בר יומר נחמן, כל זה רק כאשר הוויכוח ביניהם הוא על שתי מעט כסף. כי הרי אפילו אם היה טוען טענת בריא, אין דין שבועה מודה מקצת טענה, אלא רק כאשר זה שתי כסף. אומרת הגמרא, משמע מזה, שאפילו כאשר כל הוויכוח, חלק מזה הוא מודה, חלק מזה הוא כופר, הכל ביחד שתי כסף, גם כשבועה. וזה לא כדעת שמואל, והרי הלכה היא כדעת רב, ככה רבי חייא, אם היא בראתה כמותו. אומרת הגמרא, נכון, צריך לומר כפירה טענה כרב. דהיינו שהוויכוח, אחרי מה שהוא מודה, נשאר עדיין ויכוח ששתי מעט כסף, רק באופן כזה יש שבועה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.